れるでしょ。
רבותיי, לדעתי יש ארבע נקודות שצריך לחשוב כדי לפסוק במקרה הזה. וכל נקודה היא לנפקא מינה הגדולה. לכאורה, מה יש לנו? ברור שאותו אחד שהזכיר למאמני כושר, יש לו חזקה, כי הם היו שם ארבע שנים. אז לכאורה, לפי מה שלמדנו בפרק, דיני חזקה, הוא יקבל את החדר בחזרה, והם השכנים יצטרכו להוציא את האופניים, את האופניים ואת העגלות, והוא יקבל את החדר חזרה. אבל אני רוצה להראות מארבע כיוונים שאולי זה לא כך. כיוון ראשון, שיש מה לדון בו, מחלוקת גדולה בין הרמב"ן לבין הקצות, האם חזקה היא דאורייתא דרבנן? האם חזקה היא תקנה? או האם חזקה היא בעצם נובעת מזה שהגיע למילתא שלא מחיתא? ואז זה דאורייתא. מה זה דיון ברמב"ן, האם הוא לא מחה בהתחלה, הוא לא מחה בסוף, למה שלוש שנים וכו'. אבל הקצת לומד מהרמב"ם שכתוב שאם הוא לא מחה הפסיד, ולא כתוב ברמב״ם שאם הוא לא מחה, גם ידעתי שהוא מחר, שזה רק תקנה דרבנן. יש פוסקים שרוצים להגיד שלפי הקצות, כל התקנה דרבנן הייתה להשאיר את המצב כמו שהוא. ומכיוון שמי שנמצא בקרקע זה המחזיק, לכן את המחזיק אני משאיר אותו בקרקע. אבל בסיפור שלנו, המחזיק לא נמצא עכשיו בקרקע. מי שנמצא עכשיו בקרקע זה המערער, זה המרקר. אני רוצה מכוח תקנה דרבנן להוציא את המרקמה ולהכניס את המחזיק שהיה שם. יכול להיות שזו לא התקנה דרבנן. הריטב"א מביא דעה כזאת שבאמת חזק היא רק למחזיק ולא במקרה שהמחזיק לא נמצא, והריטב"א דוחה את הדעה הזאת, אבל זה בגלל שהריטב"א זה לא קצות, והריטב"א לא בא מילים תקנה דרבנן. אבל יכול להיות שלפי ההבנה שחזקה היא רק תקנה דרבנן, לכן זה לא דומה לנסחא דרבי אבא שמישהו חטף, שם יש חזוק כל מה שתחת ידו של אדם, משם זה שונה. אבל יכול להיות שתקנת דרבנן הייתה, בואו נשאיר את המצב כמו שהוא.
זה לא התקנה של הקצות.
מה?
זה לא התקנה של הקצות. התקנה של הקצות זה להגן על לקוחות. יש אנשים שמאפשר...
אז יכול להיות להגן על לקוחות, הפשט הוא שאני מגן עליהם בזה שאני משאיר אותם. זה גוף הדיון.
איך אתה מגן על לקוחות אם המרקם יכול להפיל אותם ולסרוג אותם בשנייה אחת ולהפיל כל החזקות?
כי ברוב כל המקרים בפרק שלנו, הם דנים במקרה שהמחזיק פה, מהי בית ביערה? המקרה הקלאסי של חזקה זה שהמחזיק נמצא פה.
זה לא הגיוני, אני שואל שאלה בגדיון בספרה, זה תקנת לקוחות, זה לא משנה מה המקרים של הגמרא. הלוא כל הקצות זה תקנה להגן על לקוחות. איך אתה מגן על לקוחות אם אתה יכול לזרוק אותם? בשנייה אחת ולהפיל כל חזקה שלהם.
השאלה מה כוח התקנה, לא מה סיבה, על הגן הלקוחות זה סיבת התקנה. השאלה מה כוח התקנה, הרב לחובר רוצה לטעון, הרב לחובר שזה המקרה בא לפניו, הוא רוצה לטעון שאומנם נכון שזה סיבת התקנה, אבל כוח התקנה הוא נשאיר במצב. לכן אני אומר, השאלה הראשונה, אני לא פוסק על אחד, אני רק אומר, השאלה הראשונה, האם לפי הקצות, שזה רק תקנת דרבנן, האם זה רק להשאיר את המצב, או גם לשנות מצב, נגיד להגן על הכוחות? זו שאלה מספר אחת.
יש לו
ראיה? מה?
יש לו ראיה לחידוש של
המצב? לא, הוא אומר שמכיוון שזה לא נובע מהפקר בדין הפקר, זה לא תקנה שנבעה מהפקר בדין הפקר, אלא זו תקנה שהמצב הוא שבע עד תעשר. אז לכן זה רק אם הוא מחזיק בקרקע. זה נקודה מספר אחת. מה?
יש הבדל אם המחזיק מעצמו הלך למקום אחר והוא לא נמצא פה, לבין אם בא מישהו ורוצה אותו בעל כוח או מזרק אותו, זה לא נקרא שהוא לא נמצא.
לא, אבל אם אתה אומר שכוח התקנה היא להשאיר את המצב, לא יהיה. השאלה אם זה כוח המצב או סברות. הוא טוען שזה כוח התקנה. זה נקודה מספר אחת. נקודה מספר שתיים, כן.
ככה, אז גם בעלי הכושר, חדרי כושר יבואו.
שמה?
אם זה ככה, אז גם בעלי
החדרי כושר
יבואו, יוציאו את העגלות,
יהיה אותו דבר, אז יהיה תמיד... אבל עכשיו כשבאים לבית דין הוא לא הוציא. אנחנו גם לא יודעים מה הוא יכול לעשות, אנחנו יודעים מה המצב. רק רגע, זה שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים, הפסק דין הזה, הדיון הזה הגיע לרב זילברשטיין, והוא טוען טענה מאוד מאוד מעניינת. הוא אומר שהיום במדינת ישראל, כל אדם שקונה קרקע רושם אותה בטאבו. איך אומרים טאבו, הרב רייך, באנגלית, שיבינו? כן? Office of Registration of Land. לא יודע אם זה התרגום, אבל זה הכוונה. היום יש משרד שכל מי שקונה קרקע, הולך למשרד הזה ורושם, ונרשם שהקרקע שייכת לו. אומר הרב זילברשטיין, קודם כל אני לא מבין את הבן אדם הזה. מר קלמנוביץ אומר שהוא קנה את החדר, למה שלוש שנים הוא לא הלך לטאבו? אבל נניח שהוא כל הזמן עסק בקצות לא היה לו זמן, אבל הוא בטח ידאג לא לזרוק את השטר לפני שהוא רושם בטאבו. לכן רוצה לבוא היום הרב זילברשטיין ולהגיד שמכיוון שהכל החזקה נובעת מנורמה התנהגותית, הטאבו שינה את הנורמה ההתנהגותית היום. אבל רושמים את זה בטאבו. אני אחרי 120 אני רוצה להגיד לילדים שלי, קניתי את זה בכסף. זה חדר ששייך לי, מה זה משנה אם זה בתוך מבואה או לא. אני הוצאתי על זה אלפי שקלים. אני רוצה שזה יהיה רשום שזה שני. מה יהיה אחרי 120? אני רוצה שהילדים שלי יהיו מזה. אז אני אראה לך לטאבו? תשאל את אבא שלך, אם הוא היה קונה חדר כזה והוא היה לך לטאבו או לא, תבוא בו ירושום, תן לנו תשובה. מה?
בני ברק סומכים על דין תורה.
לא הבנתי.
בני ברק סומכים על דין תורה.
אבל ודאי שייכים לפי טאבו. אפילו החזון איש.
היה
שומר
את החוזה,
ברור שהיה
שומר את החוזה,
אם אתה חוזה ואתה עשה. החזון איש גם גר בבני ברק, אני אומר לך. החזון איש גם גר בבני ברק, והחזון איש עצמו מתייחס לטאבו. והחזון איש דן במקרה, מה קורה אם יש טאב, וברור שהוא כתוב בשטר שהוא קנה עם איידי, אבל הוא לא רשם את זה בטאבו. האם זה יש שלו או לא? והחזון איש גם בשאלה הזאת, אומר, אז אני לא הולך לתאריך. אומר החזון איש, אבל אם יש תא ויש עדים, אז אפילו אם הוא לא הולך לתאבו זה יהיה שלו. אבל זה רק במקרה שיש הוכחה של שטא, עדים. אבל פה זה מאותו מדבר, למה אין לך את השטא?
יש לך
חזקת
תחליף
לשטא. אבל הוא לא תורק את השטא אחרי שלוש שנים במקרה הזה. אדם נורמלי היום לא תורק את השטא לפני שהוא רושם בטאבו. תלך לתל אביב, תשאל 100 איש, 200 זורקים את השטר, הם יגידו לך אחרי שהם לא הולכים לטאבו. זה היום הנורמה. לכן אומר הרב זילברשטיין, היום אין חזקה אחרי 3 שנים. לא יהיה מציאות כזו. עד שהמציאות היא שאתה זורק את השטר, אתה אחרי טאבו ולא לפני. מה? כן, בסדר. אני לא מקווה לקרקע. זה נקודה מספר 2. כן, שלמה. מה?
דייר אחד קנה מכל הדיירים.
כן.
אני לא בטוח שדבר כזה שייך לטאבו, זה שייך לדברים בין
בטח שרושמים בטאבו. אם זה חדר שלו, אז הוא רושם בטאבו. לא הבנתי, הוא שילם כסף. לא הבנתי, הוא שילם. ברור, אבני היקר. אם מישהו קונה את הגג מהשכנים, הוא רק מעל הטאבו לרשום את זה. אבל ודאי שרושמים את זה בטאבו, זה חדר ששייך לבן אדם. שאלה מספר 2. נקודה מספר 3. נקודה מספר 3. אנחנו אומרים, יש משנה שאומרת ששותפים אין להם חזקה. פה זה שותפים. זה דייר אחד שהיה קודם שותף, הבניין היה שייך לכל התיק 8 דיירים, והוא עכשיו אומר שהוא לקח. האם יהיה לו חזקה מכוח זה ששותפים אין להם חזקה? יש שתי סברות להגיד למה בכל אופן כן יהיה פה. א', הרשב"ם אומר שלמה שותפים אין להם חזקה? כי דרך השותפים, שזה מחזיק 3 שנים, ואחר כך זה מחזיק 3 שנים, ואחר כך זה מחזיק 3 שנים, ואחרי זה שהוא יחזיק 3 שנים זה לא ראיה. בחדר הזה, זה לא הדרך בבני ברק, ששותף אחד מחזיק 3 שנים, והשותף השני מחזיק 3 שנים, והשלישי מחזיק 3 שנים, אף אחד בבני ברק לא עושה כך. כולם שמים את העגלות באופניים. לכן, הסברה, שזה שאני מחזיק זה לא ראייה, כי זה הנוהל בשותפים, היא לא רלוונטית פה. נקודה מספר 1. נקודה מספר 2, הריטב"א כותב שאפילו בזמן הגמרא בשותפים אין להם חזקה, זה רק במקרה שהשותף מחזיק את כל הקרקע. אבל אם הוא מחזיק חלק, וחלק השני כל השותפים מחזיקים, לא תהיה חזקה, כן תהיה חזקה פה. וזה בדיוק המציאות פה. בחדר מדרגות הם ממשיכים להיות שותפים, בגן הם ממשיכים להיות שותפים. הריטב"א אומר שבמקרה כזה, אף יש חזקה. אז יש לנו שתי נקודות, למה פה יכול להיות שנגיד שכן יש חזקה.
לפי זה אפשר לומר שזה שיכון הגבאי.
מה?
מה יהיה בדין שיכון הגבאי?
צריך לראות פה לפי כל הפירושים, אני לא אכנס כעת לסוגיה. נקודה אחרונה, ופה אני חולק על הרב לחובר. הרב לחובר רוצה להגיד שזה נכנס לסוגיה של סוחרים. ומי שצריך להעיד שהם היו שם, זה שני החבר'ה האלה שקנו את זה לאימון כושר. הם צריכים להעיד שהם היו שם 3 שנים, כדי שתיווצר חזקה. ומכיוון שהם שילמו כבר את הכסף, הם נוגעים בעדות. ומכיוון שהם נוגעים בעדות, הם לא יכולים להעיד. ומכיוון שהם לא יכולים להעיד, אין פה חזקה. ואז הוא אפילו נכנס לדיון ברמב"ם בהלכות עדות, רואים שאפילו אם שילמו, לא שילמו את הכסף, אבל עדיין הם לא יכולים להעיד, וחלק מהראשי ישיבות רוצים להסביר שכל המקרה בגמרא שהם כן יכולים להעיד, זה אם הם לא שילמו את הכסף והם לא רוצים לספור את זה הלאה. אבל אם הם רוצים לספור את זה הלאה, הם נחשבים בעלי דין. אז הוא אומר, פה הם גם נוגעים בעדות, הם כבר שילמו, הם גם בעלי דין כי הם רוצים את זה הלאה, לכן המאמני כושר לא יכולים להעיד, לכן אני לא יודע שהיה פה בכלל עדות 3 שנים, ולכן אין פה חזקה. וזה הפסק שלו.
אמר כמה מודה שהם היו.
אז זה נכנס לדיון מאוד מעניין. באיזה מקרה הגמרא שואלת על ימם ולילה? הרשב"ם אומר, רק מדובר במקרה של בורי. הייתי שם בלילה וראיתי שאתה לא נמצא. זה לא רלוונטי פה. הרמב"ם כותב, גם במקרה של שמע. אבל פה זה לא המקרה הזה. היה דרמה כותב שבכל מקרה צריך. לא היינו מודים מפורש, הם לא מודים, הם לא אמרו מתי היית.
תשאל
אותם. מה? אין פה הודעה, לא צריך לשאול. הוא טוען שלא צריך לשאול. הוא חושב שאתה צריך לבסס את החזקה שלך. אבל אני רוצה להגיד שלדעתי כל הדיון הזה הוא לא רלוונטי. שנייה, רק. אני רוצה להגיד שלדעתי כל הדיון הזה הוא לא רלוונטי. פה הם בכלל לא צריכים להעיד. בגלל שאני חושב שכל מה שצריך להעיד זה רק כשהמרקמה נמצא בחלק אחד של העיר, הם נמצאים בחלק השני של העיר, הוא בכלל לא יודע מה קורה. אז הוא יכול להגיד, אני באתי פעם אחת, ראיתי שאתה לא נמצא, ובמילא תוכיח לי שהיית כל 3 שנים. פה כל השכנים יודעים ששלוש שנים הם לא יכולים להכניס את האופניים ואת העגלות שלהם. הם יודעים שהחדר נעול. נניח שהוא לא עושה אימון כל רגע, הוא עושה אימון רק 3 פעמים בשבוע. מישהו יגיד שבגלל זה לא תהיה חזקה? המכשירים שלו שם כל הזמן. הוא חי בחדר כל הזמן. הוא סנועל את החדר. הוא בעל הבית. לכן אני בכלל לא בטוח אם בכלל צריך פה את עדות הסוחרים. א', כמו שהרב נועם אומר, הם יודעים, ב', הם יודעים את המציאות. הם לא אומרים, הם לא יכולים להגיד, לא ידענו שהיית פה. הם אותו בניין. הם יודעים שהם מנועים להכניס את האופניים שלהם ואת העגלות שלהם. לכן אני חושב שכל הדיון הזה, כל ההשוואה של הרב לחו ורוסה בין המקרה הזה ובין סוגיית הגמרא של סוחרים היא מבחינתי לא רלוונטית. אני חושב שההשוואה נכונה. אני חושב שבסוחרים מדובר שם רק כמה לא יודע מה קורה. אז בגלל שהוא לא יודע מה קורה, לכן יש דיון על הלילות, על הימים וכו'. פה מרקם הוא יודע מה קורה, הוא יודע בדיוק שאנשים נכנסים ויוצאים, הוא ניתן פה את הבניין. לכן אני לא בטוח בכלל בהשוואה של הרב לחובר לדבר הזה. כן.
לכאורה יש סיבה פשוטה שאין פה חזקה, זה כמו חנות.
מה?
חדר כושר זה כמו חנות, חנות צריך 6 שנים.
עוד פעם?
חדר כושר זה כמו חנות.
כן.
חנות צריך 6 שנים.
מחלוקת של הראשונים.
אבל מה פוסק?
מה?
אבל מה פוסק?
כן.
שאם אתה לוקח דירה, הופך את זה לחנות, אתה צריך 6 שנים.
אבל יכול להיות, זה בהנחה שלו.
חדרון קטן לא מתאים לבית.
אבל השימוש היה 24/7.
מה פתאום?
השימוש לפני...
השימוש לאופניים, לא לכירה.
כן, השימוש לפני...
גם המכשירים 24/7. אבל המכשירים 24/7 שם.
אני חושב. גם בחנות זה ככה, גם בחנות אתה משאיר את הציוד.
שתי תשובות. א', אף אחד לא אמר שלא יהיה אימוני כושר גם בלילה, ואני לא חושב שהפשט הוא שצריך להיות 24 שעות. אני לא חושב. בחנות המציאות היא שבכלל בלילה אף אחד לא נמצא פעם. פה זה לא המציאות, אבל לא חושב שצריך להיות 24 שעות. ב', אני לא בטוח שבזמן הגמרא, באמת זה נכון שבחנות היו מכשירים 24 שעות. ואם היו, אז באמת אני לא מבין את הגמרא. אני לא מבין את הגמרא. מה? אבל שוב, יכול להיות שהפשט הוא שבחנות, המרקמה לא מסתכל, לא נכנס פנימה, הוא מסתכל דרך החנות, אם אין אנשים, הוא לא יודע שהיו. אבל פה אין ספק שאנשים יודעים, אין ספק שאנשים יודעים שהם היו שם כל הזמן, הם מנועים, אבל הוא מנוע מלהכניס את האופניים שלו ואת העגלות שלו.
גם חנות נעולה בלילה.
גם השימוש שלהם הוא פסיבי.
זה לא
לגוף אני חושב השאלה האחרונה שצריך לדון. האם זה דומה למקרה של החנות בגמרא שצריך 6 שנים או לא?
החנות בגמרא שצריך 6 שנים זה כי לפני
שהייתה
חנות זה הייתה בית.
כמו
לפני שזה
היה חדר כמו שזה
היה מחסן, זה לא
אותו
דבר.
למה לא? למה זה לא כמו בית?
כי זה לא מעט
לדירה,
זה חדרון קטן
שלי. בית זה שימוש של החנות. רגע, יש לך בבית חדר שהגדרת אותו להיות מחסן. האם הוא נחשב בית או הוא נחשב מחסן?
לא, הוא יכול לשמש כבית.
הוא יכול לשמש כבית.
הוא יכול לשמש כבית, אתה הגדרת את השימוש של השנים. פה אין חלונות.
רגע, אז מה? לא נכון,
אתה לא יכול להשתמש לזה
כבית. אני יכול
להיכנס למקום
בבית.
אבל
זה לא היה בית. זה שאתה יכול לא מתאים את זה כבית. לא, עוד פעם. שאלה, דבר, יש כאן שתי שאלה צריך לשאול. אחד, מה ההגדרה של בית? מה ההגדרה של חנות? שאלה שנייה, מה קורה כשאני לוקח חדר בבית, עם חלונות, בלי חלונות, אני לא חושב שזה... יכול להיות שיש שם את זה. ואני הופך אותו למחסן. האם פקע ממנו של בית?
אוויר, לא, מה שאתה מדבר, כשמורדים את כמות השימוש, אנחנו מדברים על להעלות את כמות השימוש.
אני רוצה להגיד שורה אחרונה. לי נראה בפשטות שבסופו של דבר יש פה חלקה. כך נראה לי בפשטות, חוץ משאלת הטאב. שאלת הטאב הוא באמת משנה, ולדעתי אני מסכים לסברה של הרב זילברשטיין שאדם לא זורק את השטר לפני שהוא רושם בטאב. לכן שורה אחרונה אני חושב שלא יהיה פה חזקה. מכוח הטאבו. אבל בלי שאלת הטאבו, רק השאלות האם זה דומה לחנות או לא, השאלה האם זה דומה לשותפים או לא, השאלה האם צריך פה עיבוד של הסוחרים או לא, אני חושב שיש פה חזקה. אבל אני חושב שעל מה שהרב זילברשטיין אומר, שהיום הטאבו משנה את כל ההתנהגות, ולכן כל הדמיון הזה היום למעשה, אדם לא זורק את השטר אחרי 3 שנים, עד שהוא רושם את הטאבו, זה נראה לי מאוד אמיתי, ומאוד נכון. ולכן בסופו של דבר, בגלל סברת הטאבו, אני חושב שהפסק יהיה שהם יצטרכו, שהם ישאירו שם, המרקם הצודק, והם ישאירו שם את האופניים שלו ואת העגלות שלו. שמה?
אם אי אפשר לרשום עסקה כזאת בטאבו, אז דווקא אדם, מכיוון שכל העסקאות כן נרשמות בטאבו, ופה אי אפשר כזאת עסקה בגלל זה בית משותף וכו', דווקא ישמור שטרו לתמיד, ולא יאבד
אותו. עד עולם? עד עולם? גם 100 שנה? לא, אני כבר לא יודע אם מצאנו שיש חובה לאדם לשמור את השטר עד עולם. עד כאן.